ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. רש"י מביא כאן דברי חכמים, ואלה המשפטים, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. אף על פי שאנחנו יודעים שכל התורה ניתנה מסיני, אבל במקום שיש הדגשה מיוחדת, פירושו של דבר שהדברים האמורים הם מיוחדים לסיני. הם קשורים עם עשרת הדיברות, הם קשורים עם עיקרה של תורה. שלא תאמר שדיני המשפטים בין אדם לחברו, סדר החיים המסודר, זה בעצם דבר שווה לכל העמים. כל העמים עושים בתוכם סדרים ודינים, אפילו התורה מצווה בתוך המצוות בני נוח, גם אם מצווה את בני נוח על הדינים. אם כן, אין בזה משהו מיוחד המייחד את עם ישראל. באה התורה ואמרה לנו ואלה, ומוסיף על עניין ראשון, המשפטים הללו הם עיקרה של תורה. סדר המשפט בישראל הוא מסוד התורה. עניינה של תורה זה שיש משפט בישראל, הופעת הדין, והדין כמובן והמשפט על פי התורה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. להפוך ממה שיש משפטנים, אפילו משפטנים שומרי תורה ומצוות, שהם אומרים שבעצם אין בעיה בזה שיש במשפטים שבין אדם לחברו, יש משפטים, יש הלכות אחרות, כי ישראל יכולים לקבוע לעצמם את סדרי המשפטים ואת סדרי הדינים. אלה דברים שבענייני ממון, ובענייני ממון אדם יכול למחול על ממונו, ולכן יכולים כל הציבור ביחד להחליט על כל מיני סדרי משפט וסדרי הנהגה בענייני ממון, ולא חייבים לעשות דווקא כהתורה, כי אדם יכול, התורה מסכימה שאדם ימחול על ממונו. אין הדבר כך. באופן חריג, בוודאי שיכול אדם למחול על ממונו, או יכול אדם להגיד שבמשפט הזה אני מסכים שיבואו עדים לא כשרים, מקובל עליי, וגם על השני, העדות של אנשים אלה, או יכולים לקבל עוד מיני הסכמות באופן פרטי. אבל לעשות סדר כזה, סדר משפטי כזה, שהוא לא שלא כתורה, זה לא נכון. ועל זה אמרה התורה, ואלה המשפטים, את המשפטים האלה תשים לפניהם. לא לשנות. כי משפטי התורה, יש עליהם השראה של שכינה. אם יבואו שני גויים וידונו בדיוק כמו שדן הדינה של תורה, לא חל על זה השראת השכינה. אם יסדרו סדרי מנהגים בישראל, נימוסים יפים מסודרים, שכל אחד מתנהג שהמנהגים האלה יהיו מנהגים שמסייעים לחיי החברה להיות מסודרים בצורה מסודרת, אין על זה השראת השכינה. השראת השכינה יש על מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. והמשפטים שהקדוש ברוך הוא נתן, כשהם נשמרים ושופטים על פיהם, על זה חלה השראת השכינה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואלה וב מוסיף על עניין ראשון, לומר שהם עיקרי תורה. אשר תשים לפניהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק והלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך אמר אשר תשים לפניהם, לא נאמר כאן אשר תלמדם, אלא אשר תשים, תשים כשולחן ערוך, המוכן לאכול לפני אדם. כלומר צריך ללמד את התורה בצורה מלאה, מושלמת, כל דבר בטעמו, לא פעם, פעמיים ושלוש, ושאנשים יודעים את הדברים ובלי להבין את טעמיהם, אלא לברר את הדברים היטב היטב. המשפטים צריכים כמובן להיות אחר כך מדויקים. ולפניהם, לפניהם אומרים, אומרים חכמים, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. כלומר, אסור לדיין בבית דין של גויים, בערכאות, שאינה, אף על פי שיכול להיות שבנושאים האלה שולחים עכשיו להידיין לפני הבית דין של הערכאות, וזה בעצם החוקים שלהם ממש כחוקי התורה. ומה שהם יפסקו זה יהיה בעצם כחוקי התורה. אף על פי כן, אסור לדון לפני גויים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. כמו שאומר רש"י בשם על פי חז"ל. אפילו ידעת בדין אחד שדנים כדיני ישראל, אל תביאו ברכות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני ארמים, מחלל את השם, ומייקר שם עובד כוכבים להשביטם, להחשיבם, שנאמר כי לא קיצורנו צורם ואויבינו פלילים. כשאויבינו פלילים, כלומר שהם עושים לינים, אז זה גורם עילוי לעירתם, לאמונתם, ואין לייקר שם עובדי כוכבים. על כן אסור ללכת לפני ערכאות, אפילו שהם ידונו כדיני ישראל. ואפילו ששני הצדדים מסכימים, כפי שאנחנו אמרנו. לפניהם דורשים חכמים, וגם עוד דרשה, ולא לפני אדיוטות. כלומר, צריכים לדון בדינים חכמים. אנשים סמוכים, הדינים שדרוש לזה סמוכים. יש דעות שבכל הדברים צריך להיות דיינים סמוכים. היום, בתקנת חכמים, אז גם דיינים שאינם סמוכים יכולים לדון בדיני תורה, בדינים שחכמים קבעו שאפשר, בדיני ממונות, לא בדיני כנסות, לא בדיני עונשים, לא בדיני נפשות, אבל בדיני ממונות היום יכולים לדון. שליחותי הוא כרדינן, כך אומרת הגמרא, אנחנו עושים שליחותם של הראשונים שהם היו סמוכים. זה חסר לנו מאוד. הסמיכה היא כל כך חסרה, כי היא על ידי הסמיכה היו נעשים הדינים כתורה וכמצווה בשלימותם. היה אפשר לדון לא רק דיני ממונות שיש בהם חסרון כיס, אלא כל דיני ממונות, כל דיני כנסות, כל דיני התורה. ואכן לפני 400 שנה, בזמנו של בית יוסף, בזמן מרי בירב, אז רצו לחדש את הסמיכה על פי דעת הרמב״ם, והשתדלו מאוד לעשות, התאמצו מאוד לחדש את הסמיכה. חידוש של הסמיכה זה חידוש דיני התורה, וזה כמובן שלב של מהלך של גאולה. לא הסתיים מילתא. זה מהדברים שחסרים לנו ביותר. לפניהם ולא לפני הדיוטות. אבל לפני הדיוטות, אם שני הצדדים מסכימים, אפשר. כך אומרת המשנה, אפילו לפני אנשים פסולים, אבל מישראל, כי אז אתה לא מייקר שהם עובדי כוכבים. אז יכולים שני בעלי הדינים להסכים שידונו אותם רועי בקר, שלושה רועי בקר שהם לא יודעים לפסוק, או אפילו קרובים, נאמן על היבא, נאמן על אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר, אפשר בהסכמה. אבל סדר הדינים, כמובן סדר המשפטים, זה להידיין לפני דיינים מומחים. המהר"ל כאן בגור אריה הוא מתלונן מאוד מאוד שבדור שלא הוא ראה שמתמנים כל מיני דיינים שאינם ראויים ועוברים על לפניהם ולא לפני הדיוטות. והוא אומר כל כך טועים בזה עד שהם חושבים שלפניהם זה דווקא לפני הדיוטות. הם מדייקים לפניהם לפני הדיוטות ולא לפני חכמים. מי שנותן ממון, מי שעושה לובי שיבחרו בו, מי שעושה כל מיני לחצים והבחירות והמינוי של הדיינים הוא לא נעשה בשלימות, וזה הדבר הנורא ביותר, שאין דיינים שיודעים את הדינים, שדנים על פי התורה. ובאמת התיקון לדבר הוא, שאם בתי דינים בישראל, הם יהיו בהם אנשים המומחים ביותר, אנשים ישרים, אנשים שדנים כתורה וכמצווה, מתוך ידע, מתוך הסתכלות בריאה, מתוך שכל ישר, יהיה בזה קידוש השם. קמים עכשיו בתי דינים לענייני ממונות על יד מועצות הדתיות. ככל מה שבתי הדינים הללו, הם יהיו יותר מוצלחים. לא ימשכו את הדיונים, יפסקו בצורה מבוררת, ויראו שבתי הדין לא, הם דנים יפה, מכריעים אחרות ברורות, נכונות. קדשם שמיים, לאט לאט התרבו הפונים אליהם, וזה יכול להפך, ככל מה שיהיו הדוגמאות יפות, כל שבתי הדינים, בתי דינים מוצלחים, זה יפה במשך הזמן למקום שאליו יפנו יותר ויותר אנשים, ונחזיר אתרה ליושנה, אם לא בדרך החוק, בהתחלה בדרך הזאת, ואחר כך לאט לאט, כמובן הדברים האלה יחזרו. זה אחד מהדברים שאנחנו אלינו קלות אליהם, שהחוקים במדינת ישראל יהיו חוקי התורה, והדיינים יהיו הדיינים על פי התורה. רש"י דייק כאן עוד דבר, למה נסמכה פרשת דיינים או פרשת דינים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל המזבח. כלומר, סנהדרין גדולה צריכה לשבת בלשכת הגזית בבית המקדש על יד המזבח. מזבח נאמר בסוף הפרשה הקודמת, אם מזבח אבנים תעשי לי, לא תניף, לא תבנה, תתן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. ומיד אחרי זה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, צריך לסמוך את הדברים. וגם הסמיכות הזאת היא סמיכות לא רק מקומית, אלא סמיכות עניינית. רש"י על מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתן גזית, לא תקן, שאסור להניף עליה חרב. אומר רש"י, הלמדת שאם הנפת עליה ברזל, חיללת שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, והברזל נברא לקצר ימיו של אדם. אינו בדין שיונף המקצר על המאריך, ועוד, שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, לפיכך לא יבוא קורט ומחבל. הרי דברים קל וחומר. ומה אבנים שאינם רואות ולא שומעות ולא מדברות, על ידי שמטילות שלום, אמרה התורה לא תניף עליהם ברזל, המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא תבעו פורענות. כלומר, עניינו של המזבח, לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. המזבח עושה שלום. ומזה יש לימוד של קל וחומר, שמי שעושה שלום, והמשפטים הם עושים שלום. אמנם שהמשפטים הם מכרים את הדין, כשאנחנו מדברים על משפט, לא על בוררות, שעושים מין פשרה כזאת, לא על פשרה, של, בוררות של פשרה, אלא יקוב הדין את ההר, אבל זה משכין שלום. כי כל עוד שהדין לא נקבע, יש מתחים ומריבות בין בעלי הדין, נקבע הדין, הנושא נסגר, ו... חוזר השלום. כי יש לפסיקת הדין, למשפטים, זה משכין שלום, מסדר את הסדר הציבורי, וכשיש סדר, אז אין מריבות. ולכן, זאת אומרת, יש כאן קשר ענייני, לא רק מקומי, כפי שאמרנו. מזבח אבנים תעשה לי, סמוך לזה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, צריך לדעת שענייני המשפטים משכינים שלום בישראל. וכן הפרשה שלנו עשירה במצוות רבות העוסקות בדינים שבין אדם לחברו, בדינים שבין אדם למקום, בהלכות שבענייני שומרים, בענייני נזיקין. כבר דיברנו על כך. מיין דבאי למבי חסידה יקיים מילה דין זיקין. אומרים גם חזל, מיין דבאי למבי חסידה יקיים מילה דברכות. ויש אומרים יקיים מילי די אבות, זה בסדר. מילי די ברכות, ודאי שאם אדם מברך לכל, לפני כל אכילה, או לפני כל מצווה, הוא באמת, זה עניין של חסידות. מפני שהוא חושב לפני כל מעשה שהוא עושה, הוא מכוון את ליבו לאביו שבשמיים, זה בדיוק עניינה של הברכה. אז מי שמקיים מילי די ברכות, הוא בוודאי זה מידת חסידות. מי שמקיים את זה כמובן בשלמות. מי שמקיים מילי די אבות, בוודאי שכל פרקי אבות זה עניין של חסידות. ומי שמקיים גם מילי די נזיקין, גם על זה נאמר שזה הנהגה של חסידות. ואת זה אנחנו הסברנו כבר, נסביר את זה עוד פעם. מה זה יקיים מילי די נזיקין? אין הכוונה שהוא לא יזיק. אם אדם לא מזיק, זה לא חסידות. הוא לא רע, הוא לא עושה דברים שליליים, אבל הוא גם לא עשה שום דבר טוב, שום דבר חיובי. וקיים מילי די נזיקין, פירושו של דבר, להשתדל שחברו לא יוזק. לא רק על ידו, גם על ידי אחרים. אם הוא רואה איזה נזק שיכול לקרות, הוא מונע אותו. הוא רואה איזה מכשול בדרך, מסלק את המכשול בדרך. זה הפירוש לקיים מילי די נזיקין. זאת אומרת, יהיה ממון חברך חביב עליך כשלך. ועל זה נאמר, זה מידה של חסידות. שממון החברך חביב עליך כשלך. למה זה חסידות? זה אולי חסידות אפילו יותר מאשר אדם עושה חסד לשני. כי כשאדם עושה חסד לשני, השני חייב לו טובה. נתת לו משהו, עזרת לו במשהו, הוא מחויב לך. נתת מתנה לשני, חכמים אומרים שמתנה כמחר. אתה נתת לו, הוא בסוף יחזיר לך. זה עסקה. לא ממש חתומה ומחויבת, אבל ככה זה הסדר. אתה טוב אל השני, הוא מחזיר לך טובה. מנעת ממנו נזק, הוא לא חייב לך שום דבר. מבריח אחרים מנכסי חברו, לא חייבים לשלם לו שום דבר. אם אדם מציל את חברו, כי הוא לא נתן לו שום דבר, הוא אמנם מנע ממנו נזק, יכול להיות שמישהו יגיד טוב, תודה על זה, אבל לא תהיה לו אותה תחושה כמו אם הצילו לו את השדה, כמו אם נתנו לו איזה מתנה אפילו קטנה, שהוא ירגיש לעצמו הרבה יותר מחויב, כי הוא קיבל. זו תחושה פנימית של הנפש. ולכן מי שלא מחכה לטובה הזאת, לתודה שיגידו לו, לא מחכה לגמול, זה חסד של אמת. כשאדם מקיים מילי די נזיקין, אדם הולך ברחוב, רואה מכשול, מסלק את המכלול, אף אחד לא יודע שהוא עשה את זה בכלל. זה שניצל לא יודע שהוא בכלל הציל אותו. הוא עושה את זה מפני שהוא לא רוצה שאחרים ייקשלו. לקיים מילי די נזיקין. זה מאן דבאי למי וחסידה. כאן כמובן ההלכות שנאמרות לנו, זה בעצם דיני חיובי נזיקין. ובאמת, הרשב"א בתחילת בבא קמא, ועל זה מתייחס החתם סופר, אומר שכל דיני העונשים, דיני התשלומים של נזיקין, זה בעצם דיני הרתעה. כלומר, מחייבים את האדם בתשלום כדי שיזהר שלא יזיק. המטרה היא שלא יזיק. לא המטרה שישלם אחרי שיזיק, אלא שלא יזיק. ולכן כשיש ספק אם הוא חייב לשמור או לא חייב לשמור, צריך ללכת לחומרה. יש בזה איזה גדר של איסורים. זה החלק האחד של הפרשה. החלק השני של הפרשה, עם כסף תלווה את עמי. כאילו פרשה נפרדת. מצוות הלוואה. עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אז יש כאן בפסוק, עם כסף תלווה, ראשית כל, אומרים לנו חכמים ששלוש פעמים בתורה נאמר בלשון עם, אבל זה חובה. לא אם תרצה, אם כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כנושה, ולא תסימון עליו נשך, אלא עם לשון חובה. למה נאמר בלשון עם? שהמצווה תלויה בתנאי, אם תהיה לו כנושה, אז לא קיימת את המצווה. אתה צריך ללוות ולא תהיה לו כנושה. לכן נאמר בלשון עם. את עמי עמך, קודמה, את עמי, עמי קודם למישהו אחר, למי שלא עמי, את עני קודם לעשיר, גם אבל מצווה ללוות לעשיר. מצוות הלוואה מצווה מרכזית מאוד מאוד, כי היא בעצם מבטא את האחדות בישראל. ישראל עם אחד, מסייע זה לזה. הסיוע בהלוואה, סיוע של גמילות חסדים, הוא מבטא את גדר האחדות בישראל. ולכן גודל עונשו של איסור הריבית, כי זה מקלקל את את ההלוואה. המצווה של ההלוואה היא כל כך גדולה שאסור לקלקל אותה. וכשאדם נושה ונותן הלוואה בריבית, הוא מקלקל את המצווה. מצווה מרכזית שגורמת, שמבטא וגורמת את האחדות בישראל. וכמו נשיכה של נחש. על גזל יש לב אחד, ועל ריבית יש כמה לבים. אצל בן נוח, הדין של גזל הוא חייב, ועל ריבית הוא פטור. זה רק דין בישראל ריבית. ובישראל ההפך, הריבית יותר חמורה מגזל. ולמה? מפני הסיבה שאמרנו. מפני שכל האיסור, החומרה של איסור ריבית, זה מקלקל את מצוות ההלוואה. כי מצוות הלוואה היא מצווה בסיסית, יסודית, שאדם צריך איש לראהו יעזורו. אנשים בישראל מרגישים אחדות, מרגישים אחריות אחד על השני, וכל אחד עוזר לשני, וזה מבטא את האחדות בישראל, וזה יסוד עניינם של ישראל, להופיע כעם אחד מאוחד. ומצוות הלוואה צריכה להיות בשלימותה, ואם אדם פוגע במצוות הלוואה, ונותן, נושך את חברו, אז זה חמור מאוד. לכך נאמר, את כספך לא תיתן לו בנשך, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים. כלומר, על איסור ריבית נאמר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים, זה אחת המטרות כדי שתהיו עם אחד ולתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים. ואם אתה חס וחלילה מישהו נותן הלוואה בריבית, אז הוא, אז השם לא אלוקים כביכול, הוא פוגם ביסוד האמונה. ומה זה לתת לכם את ארץ כנען? כי באמת הארץ מבטא את עם ישראל כעם אחד. כשעם ישראל נמצא בארץ אחת, במקום אחד, כאן ישראל נעשו גם ערבים זה לזה. מי שעברו את הירדן נעשו ישראל ערבים זה לזה, ואחריות הדדית מוטלת על כולם, כל מה שאחד עושה, כל ישראל ערבים עליו, למעשה הוא, וזה עניינם להיות אחראים, ולכן לעזור איש לרעהו, לעזור באופן רוחני, ולעזור באופן ממשי. לכן כתוב, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים. זה אנחנו יודעים. שלתת לכם את ארץ כנען תמיד עניינה של ארץ ישראל כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה אלוקותו עלינו, כי כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. נתתי לכם את ארץ כנען לגלות את ההופעה האלוקית המתגלה בשלימות על ידי שעם ישראל מאוחד ולא מפורד זה מזה, ולא אחד מושך מהשני ואחד נושך את השני ואחד מנצל את השני. מצד ישראל מאוחדים בינם לבין עצמם מכל הבחינות, גם מצד הגופני וגם מצד הרוחני, משני הצדדים. ולכן נאמר, לתת לכם את ארץ כנען ולהיות לכם אלוקים. ארץ כנען לתת לכם, אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, כלומר שתהיו מאוחדים בגופכם כפשוטו, ולהיות לכם אלוקים, שתהיו מאוחדים ברוחכם. לכן אמרו חכמים, כי כל כך הדבר הזה חשוב, מצוות הלוואה, כל המקבל עליו עול מצוות ריבית, מקבל עליו עול מלכות שמיים. וכל הפורק, כאילו פרק מעליו חס וחלילה, עול מלכות שמיים. כל המודה במצוות ריבית, מודה ביציאת מצרים. ריבית, בגימטריה זה תף רשיות ב', כנגד כל המצוות. היא מצוות אחת, ובמספרה כנגד שאר המצוות מלבדה. המקבל עול מצוות ריבית כאילו קיבל הכל. ושוב פעם צריכים להבין את הדבר הזה. מה המיוחד במצוות ריבית שקולה כנגד הכל? מצוות אדם שמקבל עצמו מצוות ריבית, כלומר הוא בעצם מקבל עצמו מצוות הלוואה בלי ריבית. הוא מקבל על עצמו את העניין הזה לבטא את האחדות בישראל. ואחדות בישראל זה כשעם ישראל אחד, שם השם אחד. זה היסוד של כל עניינם של ישראל, לגלות את שם השם האחד בעולם. והאחדות בישראל היא שורש האמונה. ולכן מי שמקבל עצמו מצוות ריבית, כאילו קיבל עצמו למלכות שמיים, זה שקול כנגד כל המצוות כולם. את כל הדברים האלה עומד עליהם המהר"ל בעניין המצווה הזאת, מצוות הלוואה ואיסור ריבית. הזכרנו שהמשפטים, משפטי התורה, הגם שהם בין אדם לחברו, הם בעצם גורמים שתרשה השראה שכינה בישראל. הפסוק אומר, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא. אומר המדרש, כי קרובה ישועתי לבוא, כי קרובה ישועתכם אינו אומר, אלא ישועתי, יהי שמו מבורך. אילולי שהדבר כתוב, אי אפשר לאומרו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אין לכם זכות בשבילי, אני עושה כביכול. זאת אומרת, אני בעצמי מציל אתכם. כל ימים שאתם שם בצרה, אני עמכם. שנאמר עמו אנוכי בצרה, ואני גואל לעצמי, שנאמר וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, וכו'. וזה מה שכתוב, גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושה. מושיע אין כתיב כאן, אלא ונושה. הוא אומר, אפילו אין בידכם מעשים, עושה הקדוש ברוך הוא בשבילו, שנאמר קרובה ישועתי לבוא. שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא. לא ישועתכם, אלא ישועתי. והמדרש אומר, אלה המשפטים אשר תעשי, שלא כדיני כשאר האומות בישראל. מה שהקדוש ברוך הוא מזהיר את ישראל, הוא בעצמו מקיים. כלומר, אלה דינים כביכול שריבונו של עולם בעצמו מקיים. ואחר כך, אם ישראל, אם אנשים עושים את הדינים, הם נושאים, שאומרו משפט ועשו זקה, והוא נושא. הוא מקיים את המצוות, הוא נושא עם ישראל, קודש בריחו וישראל חד. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב, איך כתוב בפסוק, ביתם, כי, רגע, ואנשי קודש תיון לי. ובשר בסתר טריפה לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו. אנשי קודש תהיו לי. הביטוי הזה, אנשי קודש, הוא ביטוי מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד גבוה. הזוהר אומר על זה, בהתחלה הקדוש ברוך הוא קרא לישראל, והייתם לי ממלכת כהנים. לא הסתפק הקדוש ברוך הוא בזה, ואמר, וגוי קדוש. הוסיף, ואחר כך הקדוש ברוך הוא הוסיף, גוי קדוש זה עוד מדרגה יותר גדולה מאשר ממלכת כהנים, קדושה, גוי קדוש. אחר כך הוסיף חיבתו עד שקרא להם כי עם קדוש אתה. עם, מדרגה עוד יותר גדולה מגוי. ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם קדוש. ועוד הוסיף וקרא להם אנשי קודש תיון לי. שזה אומר הזוהר יותר מהכל. יש הבדל בין קדוש ובין קודש. אנשי קודש. מדרגות מדרגות. גם היובל נקרא קודש. גם שבת קודש. כי קודש היא לכם. זה השורש של הקדושה. מקור הקדושה. מה עניינו של הקודש? הקודש הוא המקור היותר עליון. אחר כך הקדושה מתפשטת ומופיעה במציאות. אבל בשורשה, עוד לפני שהיא מתגלה, היא נמצאת במקור עליון, גבוה מאוד, וישראל הם מהשורש הזה. אנשי קודש תיון לי. אחר כך הקדושה גם מופיעה ומתגלה בהם. שאל פעם הנזיר שאל את הרב, מה זה קודש? והרב ענה לו, המתגלה בקדושה. זאת הייתה תשובתו. ואומר הנזיר, והרגשתי שאין בעצם אפשרות להסביר את את המשמעות של קודש. פעם אחת הזמין אותי לשוחח על הרב ציודה ברדיו. וכל תמיד שמבקשים אותי לדבר על הרב ציודה, אני לא מסרב. אסור לגלות את זה. אז השואל שם, שדיברנו על ארץ ישראל, אמר לי, אתה יכול להסביר מה זה קדושה? אני אמרתי לו, קדושה זה לא דבר שנמצא בלקסיקון של הפילוסופיה. אין את הביטוי הזה, אין ביאור למשמעות הזה. דברים מעל השכל. זה הופעה של שפע עליון. על הגיוני. לא רואים את זה בעין הפשוטה. אי אפשר למשש את זה. שום כוחות גלויים לא יכולים לחוש, לראות, להרגיש, להבין את העניין הזה של הקדושה. זה משהו מעל השכל. אנחנו מדברים על זה בשכל, אבל זה השראה של שפע אלוקי, שפע עליון. ומדרגות בהופעת הקדושה. מדרגות מדרגות. 10 קדושות הן. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ירושלים מקודשת, בתי הרי חומה, ירושלים. מדרגות מדרגות בקדושה. הופעה של קדושה. זה כבר התגלות. יש עוד מדרגה יותר עליונה. אנשי קודש תיון לין. זאת אומרת, ישראל יש להם מדרגה של שורש הקדושה. ואנשי קודש תהיון לי. אתם תהיו לי אנשי קודש. ולכן בשר בשדה טריפה לא תאכלו. תתרחקו מכל דבר של איסור. כי אתם במדרגה מיוחדת, במדרגה עליונה של קדושה. כך נאמר גם על ישראל. קודש ישראל השם, ראשית תבואתה כל אוכליו ישמו. הזוהר אומר, מי שאוכל קודש, חייב השם. כל אוכליו, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו. צריכים להביא השם. אסור. כתוב, איש כי יאכל קודש בשגגה, צריך להביא השם. והזוהר מביא עוד דבר. הוא אומר, שר צבא שאל את רבי אבא, כתוב, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. וכתוב, טרף נתן לי רעב. מותר, נתן לי רעב לאכול טרף. זה טריפה, בשר בשדה טריפה לא תאכלו. קשייה של גוי. היה צריך לומר, הוא אומר, טרף נתן לי כלבים, כי כתוב בשר בשדה, טריפה לא תאכלו, לכלב תשליחו נוצו, אז היה צריך לומר, טרף נתן לי כלבים, לא טרף נתן לי רעב. אמר לו, ראשית כל טרף זה לא טריפה. אבל אם אתה תאמר שטרף זה טריפה, אז דין טרף, זה ניתן לי רעב, ולא לכם הגויים, שאתם לא ראויים להלכות כאלה. טרף נתן לי רעב, פירושו של דבר דין. דין כזה. דיני טריפה. על כל פנים, הדבר הזה הסיק כנראה את את האנשים. מה זה אנשי קודש? מה זה לישראל אנשי קודש? לכן אומר הזוהר, שכיוון שישראל נקראים אנשי קודש, צריך כל אחד לדעת, להיזהר בכבודו של חברו, לא לקרוא לחברו בשם של גנאי, לא לכנותו בשם, והעונש על כך הוא רב מאוד, בגלל המדרגה המיוחדת העליונה של ישראל. שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, זה בעצם התוכן של הפרשה שלנו. מתחילה בשמרו משפט, ממשיכה עם כסף תלווה את עמי, ומסיימת, הנה אנוכי שולח מלאכי לפניך, והלכות של ארץ ישראל, שלא לכרות ברית לאלוהים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו את כל הארץ, מהים ועד הנהר הגדול, את כל ארץ ישראל לכל מרחביה. כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, כך חוזרת ההבטחה הזאת פה בפרשה שלנו. זהו, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. עם כל ההלכות המיוחדות, שאסור לתת לזרים לגור בארץ ישראל, הם יחטיאו אותך, וצריכים, וזה המגמה העליונה של ישראל, להגיע למצב הזה שישראל לבדם יושבים בארץ ישראל, מקיימים את התורה, ומרוממים על ידי כך את כל העולם כולו. וכל זה כמובן לטובה ולברכה לכל העולם, וגם לסובבים אותנו. אנחנו עכשיו בפרק הזה בין שבת קודש לבין כניסתו של ראש חודש, ראש חודש אדר, אדר א', א' בראש חודש אדר א', האלף שבאלף. שבת, אמרנו קודש, הזכרנו מקודם, גם שבת קודש, יש קדושה בזמנים, יש קדושה בנבראים, ובנבראים שיא הקדושה זה אנשי קודש תהיו לי זה ישראל, ויש קדושת זמנים. ובקדושת הזמנים יש זמנים שהם קודש, ועל שבת נאמר גם כן את הביטוי קודש, כי קודש היא לכם, אסור לחלל אותה חס וחלילה, כי קודש היא לכם. ראש חודש זה בעצם היום שבופיעה בו קדושה נסתרת. בסדר הימים טובים, אז יש לנו מדרגות מדרגות. יש שבת קודש שזה ראשית לכל הימים הטובים, תחילה למקראי קודש, אחר כך ימים טובים, חול המועד, שזה לא במדרגה של יום טוב, זה אמצע, מועד וחול ביחד, יש מלאכות שאסור לעשות, יש מלאכות שמותר לעשות, ראש חודש, אין בו בעצם שום איסורים של עשייה, הקדושה של ראש חודש היא מופיעה בזמן שבית המקדש היה קיים, בקרבת קורבן מוסף, מוסף של ראש חודש. אבל הימים כפשוטם, אנחנו בגלל מוסף של ראש חודש, אז תפילות כנגד קורבנות תקנו, אנחנו גם כן מתפללים בתפילת מוסף. אבל עניין הראש חודש הוא יום קדוש, וככה מקדשים את החודש. מקודש החודש מקודש, אומרים לשון מקודש. יש כאן קדושה, אבל קדושה נסתרת, קדושה פנימית, ובעצם קדושה מאוד מאוד שורשית, מאוד מאוד יסודית. היא כל כך ביסוד שהיא עדיין לא מגולה, כי בעצם קדושת ראש חודש היא השורש מבחינת קידוש הזמנים. אנחנו קובעים היום ראש חודש, אז בהתאם לזה כך החגים, כך כל קדושת הימים טובים, בהתאם לימים שאנחנו קבענו. הקדוש ברוך הוא נתן לישראל לקבוע את קביעת ראשי חודשים, ראשי חודשים לעמך נתת, והקביעה הזאת היא אחר כך קובעת את הכל. כלומר, יש בראש חודש איזה משהו בסיסי, יסודי מאוד של קדושה, של שורש הקדושה, וכיוון שזה שורשי כל כך, אז זה עדיין לא גלוי. כלומר, יש כאן איזו בחינה מיוחדת במינה, קדושה פנימית, קדושה נסתרת, זה עניינו של ראש חודש. אין מדוריתא דברים נוספים. יש מדרבנן, אנחנו אומרים עלה ויבוא, וגם יש מקום, היו נוהגים להוסיף גם לעשות איזה תוספת בסעודת ראש חודש, כמו שקראנו בהפטרה היום. אבל כפי שאמרתי, אבל בסך הכל ראש חודש זה דבר פנימי, דבר נסתר. בראש חודש מתקדש ומתחדש הזמן. זמן קדוש, כי כל דבר תחילתו הוא השורש שלו, והשורש הוא תמיד בשורש ובקדושה. אז כל ראש חודש הוא יסוד לכל החודש. ראש השנה, שורש של כל השנה, הוא הראש של השנה. הראש של החודש, ראש של החודש הוא השורש, הוא היסוד, ובעצם הוא תמצית הפנימית שאחר כך מתפשטת ומתגלה ומופיעה בכל ימי החודש. אז זה יסוד של קדושה ויסוד של התחדשות. ולכן באמת אנחנו אומרים ברכת הלבנה מחדש חודשים. יש בזה דעות במדרש, בגמרא, מה להגיד? מחדש חודשים, מקדש חודשים, או מקדש הישראל, שהם בעצם מקדשים את החודשים, אז צריכים לתלות את זה בישראל. גם זה וגם זה, כולם, כל הדברים נכונים, השאלה את מה להדגיש. כלומר, יש בראש חודש בחינה של קדושה, התחברות הזאת של קדושת שבת וקדושת ראש חודש, התחברות של קדושה העליונה בשיאה, את הפגישה הזאת, והקדושה היותר נסתרת, ויותר פנימית, ויותר מעורבת עם כל החיים, עם כל חיי המעשה. זה קדושה שמופיעה בתוך כל המעשים, קדושת שבת, קדושה עליונה. אנחנו מתעלים מכל המעשים, בשבת אנחנו מתרוממים מחיי המעשה, וקדושת ראש חודש זה קדושה בתוך חיי המעשה, לקדש את חיי המעשה, לרומם אותם. ראש חודש אדר, יש כאן בחינה נוספת של, זה לא בדיוק האדר העיקרי של מבחינת דיני פורים וארבע פרשיות, אגם שמחלוקת תנאים בדבר. יש דעות שעיקר זה אדר ראשון, והאדר השני הוא לא עיקר. יש דעות אחרות שעיקר זה אדר שני, ואדר ראשון לא עיקר. דרך אגב, להלכה נפסק כשכותבים, זאת אומרת נפסק, אבל אחר כך עוד יש בזה דעות, אבל בשולחן ערוך שכותבים אדר, באדר ראשון כותבים אדר סתם, אדר שני כותבים אדר שני. יש בזה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר שכותבים אדר ראשון ואדר שני כותבים סתם, ורבי יהודה אומר כותבים אדר סתם על אדר ראשון, ועל אדר שני כותבים אדר שני. על אדר ראשון לא צריכים לכתוב ראשון, זה אדר. אדר שני זה התוספת. לרבי יהודה כנראה שהוא מסכים שפורים עושים באדר שני. זה לא מפני שזה יותר אדר, אדר שני הוא עיקר אדר, אלא מפני שיש הלכה מיוחדת שצריך לסמוך גאולה לגאולה, כלומר השאלה מתי לעשות את פורים, עדיף לסמוך גאולה לגאולה, היינו קרוב לפסח, שאז הייתה גאולה, וגאולת פורים גם כן גאולה, אז יש לסמוך גאולה לגאולה. אבל זה לא אומר שהדר הראשון הוא לא עיקר הדר. טוב, יש בזה דעות, ודדים לכאן ולכאן, אז יש בזה משהו של הדר, שמכנס הדר מרבים בשמחה. זה חודש מיוחד שיש עתה בוסיית הדשמיה. אז אולי הדר ראשון בכל זאת הוא בדמן עוד לא בסי, אבל הוא כבר שמה כגרים, רואים לזה אדר, בכל זאת, שם של אדר. אז אם כן, אנחנו עובדים לפני חודשיים של אדר, אדר כפול, שמרבים בו בשמחה, והשמחה שאנחנו יודעים לקיים אותה בשיאה, זה פיקודי השם משרים משמחי לב, זה לעשות את השני החודשים הללו לחודשים של שמחת התורה, של שמחת ההשתלמות, של התחדשות. אנחנו נמצאים ככה בתוך התנופה של הלימוד, 4 חודשי לימוד מאחורינו, חודשי החורף, ויש לפנינו עוד 2 חודשים, וצריך עכשיו להתחדש בתנופת הלימוד, להתחדש ולהתקדש, לעלות ממדרגה למדרגה. הקץ דוחק, המציאות דוחקת אותנו. המוראות שאנחנו נמצאים בתוכם, הם דורשים שאנחנו נרבה במצוות, נרבה בזכויות, נרבה במעשים טובים, נכריע את הכף לכף של זכות. ולמהר את הגאולה. שאנחנו מצפים אליה שהיא תהיה בקרוב, בקרוב, בקרוב. והדר, גם כן יש פה איזה כבר התכוננות, הדר הכפול, התכוננות לקראת חודש ניסן. כבר מטו בשבט, אז כבר לא אומרים באף 15 לא אומרים תחנון. טו בשבט, טו באדר א', נרבית, ואחר כך ניסן. זה 15 בשבט, זה כבר מתחיל המהלך הזה. אז בעזרת השם אנחנו נתפלל שהחודש הזה יהיה חודש טוב לנו לכל ישראל. חודש של בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושל התעלות רוחנית לנו לכל ישראל.